כן, ריטלין למשל, יש לי מכרה ש... נגיד 40 ומשהו, שכל פעם שהיא באיזה מצב לחוץ, שהיא צריכה לעבור איזה רעיון עבודה, או איזה בחינה, היא לומדת משהו באוניברסיטה, אז היא לוקחת ריטלין. אבל עכשיו נחשפתי לעניין שדווקא בני הגיל השלישי מתחילים להשתמש בריטלין, או לא מתחילים, ממשיכים, כי אתם יודעים איך זה, הזמן עובר מהר, והילדים המופרעים של פעם פתאום הופכים לסבים וסבתות, ובעקבות הנכדים הם הולכים לאבחון, והם יוצאים מהאבחון עם ריטלין. אז זה דבר באמת מאוד מעניין, ולכן רציתי לדבר איתך על זה, דוקטור אריה אשכנזי, נוירולוג. שלום דוקטור אשכנזי.
שלום.
אז איזה... א', זה תופעה חדשה?
לא.
לא. הרסת לי את האייטם, אתה יודע.
אני צריך להתקן, עושה רושם שאנשי הגיל השלישי הולכים לאבחון של הפרעות קשב, ואז הם מקבלים ריטלין.
אוקיי.
זה לא כך הדבר.
כן.
הריטלין משמש להם כעזר למנוע נפילות. אנשים שמגיעים לגיל השלישי עם הזקנה, יש ירידה הדרגתית ביכולת הגוף לשמור על שיווי משקל, יציבות, ירידה מוטורית, השרירים נחלשים, הריכוז יורד. ואז נופלים הרבה. עכשיו, אם נופלים הרבה, שוברים עצמות. ואם שוברים עצמות, הדבר יכול לקצר בצורה משמעותית את תוחלת החיים. מה שמצאו, שבאותם מקרים שקיבלו ריטלין, מספר הנפילות פחת בצורה משמעותית ביותר. וזו הכוונה. הכוונה היא שזה משפר את הריכוז, משפר את היכולת הקוגניטיבית. אנשים יותר מודעים איפה הם הולכים, איפה הם הולכים, שהם לא נופלים. והדברים האלה נבדקו במספר רב של עבודות, ולמעשה, בארץ אפילו יצאו שתי עבודות גדולות, אחד מאיכילוב ואחד מסורוקה.
אז לפי מה שאתה אומר, בעצם ריטלין צריך להיות תרופת חובה לכל קשיש שכבר קצת מתקשה, נגיד, בהליכה, או בהתמקדות בהליכה ללא נפילה.
בין זה להגיד שזו תרופת חובה, יש עוד...
לא, אני לא אמרתי את זה, שאלתי את זה.
לא, בהחלט. אם יש אנשים מבוגרים שמתקשים בהליכה מסיבות כלשהן, כמו שאמרתי, יש החלשות של המערכת העצבים המרכזית, של האוזן הפנימית ששולטת בשיווי משקל, כל מיני שינויים שקורים עם הגיל, וכתוצאה מכך האדם יותר שביר, יותר נוטל להתקל במשהו וליפול, בפרט כאשר יש לו מטלה קוגניטית אחרת. במילים אחרות, אם הוא הולך, חושב על משהו, הוא כאילו מאבד את הריכוז, ואז הסיכוי שלו ליפול הוא הרבה יותר גבוה. והדברים האלה באמת נבדקו. נבדקו ופורסמו במגזינים רפואיים מובילים, שאכן באופן סטטיסטי מובהק יש שיפור. ולא רק בזה, גם אנשים עם פרקינסון.
אז למי אתה מציע בעצם לשקול נטילת ריטלין באזור הגיל השלישי?
זה לאחר הערכה מלאה, כיוון שגם לריטלין יש תופעות מסוימות, תופעות לוואי.
מה הן תופעות הלוואי באמת בגיל השלישי? כי אני יודע מה הן תופעות הלוואי בגיל הראשון.
התופעות לוואי של הגיל הראשון, של ירידה בתיאבון, קצת שאין ברדמות, הם שמחים לחלטים.
וקצת אולי נגיד איבוד מיומנות חברתית, נכון?
להפך. זה משפר. ברגע שהילד מקבל את המימון הנכון, זה משפר את היכולות החברתיות.
אוקיי, אז אני הוטעתי כנראה.
לא, זה אחת מהטעויות שמובילות. חושבים שהמיון, אם נותנים ריטלין, זה כאילו עושה את הילד
יותר מרוכז בעצמו, פחות מגיב לסביבה, פחות משתף פעולה עם חברים. זה מה שאני למדתי יום אחד.
אז המינון, אם המינון ניתן נכון, ידוע שילדים עם הפרעת קשב שלא מאוזנים, הם ילדים שמתקשים מבחינה חברתית, כן, קופצים בראש, הם מפריעים, הם לא מתחשבים באחרים. אם אתה מתאים יותר מדי, יכול להיות אומנם משקט, אבל כל הדברים האלה, כל האומנות היא למצוא את המינון הנכון לילד הנכון.
אוקיי, אז עכשיו האנשים המבוגרים ששומעים אותנו, ואומרים, אוי, נהדר, והם באמת, נגיד, קרה להם שהם נפלו פעמיים או לא, הליכתם איננה יציבה,
לאנשים כאלה בהחלט הייתי ממליץ שיקשו לנוירולוג
שלהם,
יבדקו את זה וישקלו, והנוירולוג ישקול אם באמת הם יכולים להתאים, כי ריטלין זה לא רק להפרעת קשב, ריטלין נותנים אותו לכל מיני הפרעות אחרות.
הבנתי. ועכשיו יבואו מתנגדי הריטלין, החבורה הזאת, יגידו לך ריטלין זה סם, ריטלין הורס את המוח, ריטלין זה רע.
זה רק מוכיח כמה שהטענות האלה משוללות כל
בלתי. טוב, תודה רבה לך, דוקטור אריאל אשכנזי, נוירולוג, על היתרונות שבנטילת ריטלין על ידי בני הזוג השלישי. בן קרפל.